אנחנו נמצאים ערב תשעה באב, ובעזרת השם מנסים להתבונן ביום הזה, היום המיוחד הזה, שיום קשה, יום קשה לנו לדורות. ננסה להתבונן בו ובעזרת השם, ובעיקר בשאלה המרכזית, מה חסר לנו בלי בית המקדש? כשאנחנו מסתובבים, היום הולכים, ברוך השם, הכל עובד, הכל תקין. שואלים בן אדם מה שלמה, הכל בסדר, ברוך השם. אדם בא לו, מה חסר לך? מה? לא יודע, הכל בסדר, העבודה טובה, הכל בסדר, האנשים, המשפחה טובה, הכל בסדר, ברוך השם. ולכאורה אתה שואל, מה יעשה בית מקדש? בית מקדש רק יתקע אותנו, אולי לא עכשיו, פתאום יהיה בית מקדש, אז רגע, אז כל הלוז שלנו קצת יהיה אחרת. זה רק יוסיף לנו אולי קצת בלגן, אולי בית מקדש. מה חסר לנו? אנחנו חיים, יש לנו הכל, לא חסר לנו שום דבר. על הסוגיה הזאת יש גמרא מאוד מאוד מעניינת, שהגמרא הזאת היא חותמת את כל הפרק שאנחנו עוסקים בו בדף היומי היום, פרק חזקת הבתים. בדף סמך, בגמרא במסכת בבא בתרא, מספרת הגמרא סיפור שאני זוכר כשהרב מרדכי סיפר אותו, פעם ראשונה שקראתי אותו בעיניים כאלה, אני באמת, בדרך כלל שאתה לומד סוגיות בגמרא בעיון, אז אתה מתרגל לראות תמיד את הסוגיות הנלמדות בצורה עיונית, ואתה מתייחס לאגדות, קוראים, סבבה. אבל פתאום המבט שלו, הכל כך מהפכני על הסוגיה, בסוף בבא בתרא, בסוף פרק חזקת הבתים, פרק שממנו זכינו לשמוע את כל הסוגיות גם בעיון, ברוך השם על הפרק הזה, אז זה פתאום העיר באור אחר לגמרי. נספר את הסיפור בגמרא בעזרת השם, וננסה קצת להתחקות בעקבות דרב של הרב מרדכי, זכר צדיק וקדוש לברכה, על הדברים האלה. אומרת הגמרא, תנו רבנן, כשחרב הבית בשנייה, רבו פרושין בישראל שלא לאכול בשר ושלא לשתות יין. לא מדובר פה בשבוע שחל בו מראש חודש. הם לא אכלו בשר ויין בכלל. לא אכלו בשר ולא שתו יין. נטפל להן רבי יהושע. המילה נטפל היא כבר אומרת משהו קצת מוזר. מה זה נטפל? אמר להם, מה זה נטפל? מלשון מה זה? מה אתה אומר? תפל. נטפל בא להציק להם. לא ויתר להם. אוקיי, נכון, הפשט הוא הכוונה כמו טפיל, ישב להם פה ככה, רב חיים עושה לי ככה עם היד. אז טוב, נטפל להם ככה, בסדר, מה, למה צריך להתאפל להם? מסכנים, צדיקים? הפרושים האלה צדיקים או לא צדיקים?
צדיקים.
אנשים צדיקים. הם לא אוכלים בשר ולא שותים יין בגלל בית המקדש. הם לא יכולים להמשיך את החיים הלאה. לא, הכל בסדר. מה זאת אומרת הכל בסדר? הם לא אוכלים בשר, לא שותים יין, מה זאת אומרת? צדיקים. המילה הזאת נטפל, אולי ישתמש אותנו בהמשך. נטפל להם רבי יהושע. אמר להם, בניי, מפני מה אתם אוכלים בשר ואתם שותים יין? למה אתם לא אוכלים בשר ולא שותים יין? אמרו לו, נאכל בשר? שממנו מקריבים על גבי מזבח? איך נאכל בשר? מקריבים את זה לגבי המזבח, את הקורבנות האלה מקריבים על גבי המזבח, איך נאכל בשר? ועכשיו בטל? אז איך נאכל? נשתה יין שמנסחים על גבי המזבח, ועכשיו בטל? איך נשתה יין? לא אוכלים בשר ולא שותים יין. שימו לב שהבשר ויין, רבי יהושע שואל אותם עוד פעם את השאלה עכשיו, הוא יודע כבר, הם לא אוכלים בשר ויין בגלל חורבן בית המקדש. היה אפשר לחשוב שבשר ויין לא אוכלים, למה? בגלל מרבין בשמחה. אבל הם אומרים דבר בהרבה יותר יסודי, הם מזעזעים את כל המערכת, הם אומרים, אי אפשר לאכול בשר. כי הרי למה אני אוכל בשר? רק בגלל שיש קורבנות. אם לא הקורבנות לא הייתי אוכל בשר, אם אין יין, ניסוך יין על גבי המזבח, לא הייתי שותה יין, אז איך אני אוכל עכשיו? הם לא אומרים רק בגלל מרבין בשמחה. אמר להם רבי יהושע, אם כן לא איך הם לא נאכל, שכבר בטלו מנחות. אומר להם רבי יהושע, רגע, רגע, אז לדבריכם, אז גם לחם לא אוכלים, שכבר בטלו מנחות. אפשר בפירות. אומרים לו, כן, טוב, סבבה, אז לא נאכל לחם. אפשר פירות. נעשה דיאטת פירות, נאכל רק זה, נעשה ניקוי. זה היום, זה עולה הרבה כסף לעשות ניקוי. אפשר בפירות, אמרו. פירות לא נאכל, אומר להם, שכבר בטלו ביקורים. אבל גם פירות אי אפשר. אפשר בפירות אחרים. טוב, זה שבעת המינים, אז אפשר פירות אחרים, שלא שבעת המינים. מים לא נשתה, שכבר בטל ניסוך המים. ופה כנראה כבר אין להם מה להגיד. שתקו. מי ניצח? רבי יהושע ניצח בוויכוח. באופן פשוט, רבי יהושע ניצח אותם בוויכוח, ואמר להם, אתם לא יודעים מה לחשוב, אתם לא, אין לכם מחשבות טובות, זה לא נכון מה שאתם עושים. וזהו, אתם פרושים, אתם כאילו מחמירים כאלה וזה, אתם לא בסדר. ככה כל החיים קראתי את הגמרא. עד שבא הרב מרדכי. ומדייק מהמשך הגמרא. שימו לב, הגמרא ממשיכה. אמר להם, בניי, בואו ואומר לכם, שלא להתאבל כל עיקר אי אפשר, שכבר נגזרה גזרה. ולהתאבל יותר מדי אי אפשר, שאין גוזרים גזרה על הציבור, אלא אם כן רוב ציבור יכולים לעמוד בה וכו'. הוא מביא להם פסוק, דכתיב אמירה וכו' וכו'. אלא כך אמרו חכמים, סד אדם את ביתו בסיד ומשאר בו דבר מועט. וכמה מועט, אמה על אמה, או שאדם קונה תכשיטים לביתו ומשאיר בה את דעה, לא איזה, או כל פעם משאיר איזה תכשיט, איזה כל פעם משאר, עושה סעודה ומשאיר בקר סד ארסנה, לא מעלה את כל הסעודה. מעלה את ירושלים על ראש שמחתנו, בכל דבר, בכל פרט. ואז מסיים את הגמרא, וכל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה, שנאמר, שמחו את ירושלים וגילו בה, סיסו איתה מסוס, כל המתאבלים עליה. ככה מסיים את הגמרא. ואז אומר הרב מרדכי כך.
סליחה על השאלה ברור, מי זה הרב
מרדכי? הרב מרדכי, זכר צדיק לברכה. הרב מרדכי שטרנברג. זכר צדיק וקדוש לברכה שזכינו ללמוד ממנו תורה. את הרב מרדכי אליהו גם פגשתי כשהייתי קטן, הייתי ילד קטן. הייתי הולך לנשק את הידיים של הרב מרדכי אליהו כשהיה בבית כנסת אבואב. אבל זה היה בתור ילד קטן, לא זכיתי ללמוד ישירות מהרב מרדכי אליהו. אני זוכר, זה כמה שיעורים ספורים שהייתי. אבל אני מדבר על הרב מרדכי שטרנברג שלימד פה, הוא לימד פה, הוא בהר המור, הוא היה ראש ישיבת הר המור. הוא ואח שלו, הרב עמיאל. ואנחנו ננסה בעזרת השם להתחקות בדרכו. פעם דיברנו עליו גם קצת שהוא נפטר, אז דיברנו על זה, וכן, לא תמיד זוכרים, אז אנחנו מזכירים את הדברים. אז בעזרת השם, שהדברים האלה בעזרת השם יחרטו על ליבנו, אז אומר הרב מרדכי ככה. אומר הרב מרדכי, בואו נדייק שנייה בדברים. האם באמת צודקים הפרושים או צודק רבי יהושע? מה רבי יהושע אומר להם? אומר רבי יהושע לפרושים, אתם צודקים. הוא לא אומר להם אתם טועים, הוא אומר להם אתם צודקים, באמת בלי בית מקדש, בלי קורבנות אי אפשר לאכול בשר, בלי ניסוך יין אי אפשר לשתות יין, בלי מנחות אי אפשר לאכול לכם, אתם צודקים, אתם ממש צודקים. אלא שמה? שאין גוזרים גזרה לציבור, אלא אם כן רוב ציבור יכול לעמוד בה. כלומר, אומר רבי יהושע לפרושים, אתם צודקים במחשבה שלכם. באמת, אתם פה צודקים. זה לא הכוונה, אני תמיד חשבתי, רבי יהושע אומר להם, רבותיי, חיים ממשיכים קדימה, בית מקדש נחרב, נו אז מה? חיים קדימה. לא. אומר רבי יהושע, אתם צודקים. אין לנו חיים בלי בית מקדש. אין כלום. אין כלום. אין בשר, אין יין. אין כלום, אי אפשר להמשיך, אי אפשר להמשיך, זהו, נגמרו החיים. אלא מה? אנחנו לא יכולים לגזור את זה על הציבור. אנחנו לא יכולים בפועל להטיל את זה כעונש על הציבור. זה פשוט, הם לא יוכלו לעמוד בזה. מפה אני שומע מה? שהם כן אמורים לעשות ככה. אז מי צודק לפי המבט הזה? הפרושים צודקים, אומר להם רבי יהושע. ולפי זה, מה זה נטפל להם רבי יהושע? לפי זה נטפל להם רבי יהושע, הכוונה נעשה תפל. רבי יהושע עומד, אני בסך הכל, לא אמר להם רבי יהושע, רבי יהושע לא תוקף אותם. הוא לא אומר להם שום דבר, הוא נטפל להם, הוא אומר להם, אני אוחז בשליפולי גלימתכם רבותיי הפרושים. אני מסכים איתכם. אני תפל אליכם. אתם צודקים במחשבה שלכם. באמת אי אפשר לאכול בשר. באמת אי אפשר לשתות יין. אין לנו חיים בלי בית מקדש. אלא מה? לפי הקו הזה, באמת אין כלום. אבל אנחנו לא נצליח לעמוד בזה. ומסיים את הגמרא ואומרת, כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. שנאמר, שמחו את ירושלים וגילו בה כל אוהביה, שישו איתם מסוס, כל המתאבלים עליה. ויש לשאול, כך שאל הרב מרדכי, אני זוכר את זה. אם יש לנו כלל פשוט, שגזרה על המת שמשתכח מן הלב לאחר י' בית חודש, אז למה אנחנו ממשיכים לבכות על ירושלים?
זה לא באמת, לא באמת.
ככה דיברנו, נכון שיעור שעבר, הזכרנו את זה. הרי יש לנו גזירה שהשתכח מן הלב. נכון, י"ב חודש. זהו, אבלות נגמרה, וכל שנה יבוא החזן, ידפוק, היום אנחנו מונים, כך וכך לחורבן, לחורבן בית מקדשנו, אוי לנו שגלתה שכינה, אוי לנו, אנחנו מצטערים. אז למה אנחנו עדיין אבלים?
אנחנו לא מאמינים שהוא מת. הנושא לא מת, אתה אומר...
כן, 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 נכון, 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 בטח. אז באמת, כמו שאתם מעירים בצדק, מה שדיברנו עליו שיעור קודם, הזכרנו כבר את הדברים של הרב מרדכי בנקודה הזו, שבאמת האבלות בירושלים היא לא האבלות על מה שהיה ועבד. האבלות בירושלים היא על מה שהוא, על ההווה. האבלות היא על עכשיו. זה שונה מכל נפטר שאנחנו לאט לאט, ככה הקדוש ברוך הוא טבע בנו שאנחנו נלך ונשכח אותו. גזרה על המת. הקדוש ברוך הוא חכה כזה גזרה. כי מה לעשות? צריך להמשיך הלאה בחיים. לא כך זה אבלות על ירושלים. מה לעשות? צריך להמשיך ככה בחיים. היו יכולים להבין ככה את רבי יהושע. כל החיים אני הבנתי את רבי יהושע ככה. רבי יהושע אומר להם, רבותיי, מה לעשות? צריך להמשיך הלאה בחיים. ככה הבנתי את רבי יהושע. לא ככה. לא נכון, הפרושים צודקים, החיים נעצרו לחלוטין, אין בלי בית מקדש, אין חיים, אין. אלא מה? אנחנו מצווים להמשיך לחיות, גזירה שהציבור יכול לעמוד בה כדי להופיע את אותו בית מקדש, בית המקדש שהוא לא מת, הוא חי, הוא נגנז. הוא נלקח מאיתנו, אנחנו צריכים להופיע אותו, אנחנו צריכים לחיות אותו בקרבנו. ככל שאנחנו יותר יחיה אותנו, חיינו יהיו יותר חיים. זה לא יפריע לחיים שלנו. לפעמים אנחנו תמיד מפחדים, פתאום איזה משהו, טוב, יבוא משיח. רגע, אבל אז מה זה אומר? שמה נעשה? זה קצת יפריע לי בשגרה שלי. אני קם בו כל בוקר, עושה כך, מה זה יפריע לי בשגרה? החיים שלך יהיו יותר חיים, אתה לא מבין. בלי בית מקדש אין חיים. אנחנו יונקים את החיים שלנו מהכיווי, מהציפייה, מהכסיפה, מהכיסופים לבית המקדש, משם אנחנו נקים את חיינו, משם מקור חיינו, זה עבד מקור חיינו, מסוס חיינו, זה מה שקרה שבית המקדש נחרב, זה מה שמסביר הרב קוק. אנחנו מבטרים כל בוקר, אומרים כל בוקר, יהי רצון לפניך השם לוקנו ולאבתנו, שתרחם עלינו ותחפר לנו את כל חטאותינו ותסלח לנו על כל עוונותינו, ותמחה לנו על כל פשענו, ואחרי שסיימנו גם את הפשע, וגם את העוון, וגם את החטאת, ואת כל הדברים, אנחנו אומרים, ותבנה בית המקדש במהרה בימינו. מה זה קשור? מה קשור? אתה מבקש על החטאים עכשיו, מה קשור בניין בית המקדש? אומר הרב קוק, ההכרה בה שכל הקלקולים הפרטיים באים רק, שימו לב, כל הקלקולים הפרטיים באים רק מחסרונה של הארת החיים הכלליים. אתה מחפש עוד פרט, עוד חטא, איזה אבון, איך לא השתפרתי. כן, אתה יודע מאיפה הכל מגיע? מחוסר הופעת החיים הכללי. זה שאין לנו בית מקדש. משם הכל מתחיל, חורבן בית המקדש. שנוטל כבוד מבית חיינו. הוא הגורם שעולמנו נחשך, והנשמות סובלות מצרים ומחשקים, ועל כן באים הגרונות הנוראים ומסבבים כל חטא, כל אבון וכל פשע. מאיפה אתה מבין? מאיפה הגיע כל האבון, כל הפשע, כל החטאה? מאיפה הם הגיעו? למה האדם הולך לבית המקדש עם האבונות, שק של האבונות שלו, מחפר הכל בבית המקדש? אתם מבינים מה היה רב? למה אדם מקריב קורבנות? אדם חטא חטא, יעשה וידוי. מה? למה אדם לוקח את הקורבן שלו בבית המקדש? יש פה רמז אדיר. אתה יודע מאיפה כל הקלקולים באו? מזה שלא מספיק חיית את בית המקדש. חטאת? קום. קח כבשה. הכבשה היא תירוץ. כאילו. לך לבית המקדש! תחיה אותי לבית המקדש בחיים שלך! זה לא איזה מעשה פגני. תחיה את בית המקדש! תבין שזה מקור כל הכוחות, מקור כל הרצונות, מקור כל השאיפות. קורבן זה מלשון התקרבות. התרחקת קצת ממאור החיים הכלליים, מהבית המקדש התרחקת. תתקרב. תחיה קצת יותר את בית המקדש בחיים שלך. זה המקור של הכפרה על כל אבון, על כל חטא ועל כל פשע. ולכן אנחנו מבקשים, יהי רצון שתרחם עלינו, תכפר לנו כל... ותבנה בית המקדש. זה באמת צרת הצרות, זה באמת כל הדברים שאנחנו מבקשים. הכל כלול בתוך הדבר הזה. אנחנו לא מבקשים עוד בקשה פרטית, ועוד בקשה פרטית, ועוד בקשה פרטית. אנחנו מבקשים, רצינו לראות את השכינה, רצינו לראות מלכנו. זה בקשה אחת. אחת שאלתי מאת השם. אחת, ומה היא אחת? שבתי בבית השם כל ימי חיי. אנחנו רוצים לחיות את בית המקדש. וממנה את השכינה. וממנה את הקדוש ברוך הוא. זה דבר אחד. זה כשיש בית מקדש. וכל החיים הם חיים אחרים לחלוטין. הם חיים מלאי תוכן, מלאי הוד, מלאי קדושה, מלאי טהרה. זה חיים בלי בית מקדש שהיו ועבדו לנו. על אלה איני בוכיה. על אלה. על אלה איני יורדה מים. על חורבן בית המקדש. על זה, על השכינה שעבדה. רבי אלעזר הקליר, יש בקינות של איכה, אז יש שם באחת הקינות, הוא אומר, אוי, אנשים שמזכירים, נשים רחמניות, בישלו עולליהם, הם מזכירים את זה, והם מתייפחים ובוכים. אבל מה הם לא משמיעים? אם יארג במקדש השם כהן ונביא, הם לא משמיעים. אוי ואבוי! מה הוא אומר פה רבי אלעזר? מה הוא אומר? בואו נקשיב שנייה. הדרך הכי פשוטה לעורר אותנו, תחשבו, זה ממש, היום זה פשוט העתקה והדבקה של מה שקורה היום. על מה אנחנו בוכים? על מה אתה מייצר? האם אתה לוקח נקודה פרטית ושם אותה נגד עיניך? זה העיקר? האם אתה לוקח איזה סיפור קורא הלב ומספר את כל סיפורה של עם ישראל בסיפור קורא הלב? נשים רחמניות בישלו עוליהם. זה קורא את הלב, נכון. זה באמת קורא את הלב. אבל זה מסוכן. מה הכוונה זה מסוכן? כי אם אתה כל הזמן תעורר, על מה אני בוכה כשנכה בית המקדש? על הנשים רחמניות בישלו ילדיהן. על זה אני בוכה. אז נתקעת, אז למה צריך את הבית מקדש? הבעיה היא לא הבית מקדש בכלל, לא חסר לי בית מקדש. חסר לי שלא יהיה צער בעולם, שלא יהיה צרות, שלא יהיו רעב, שכולם יהיה להם מה לאכול. אבל מה זה בית המקדש? על זה לא בכית. אתה לא מבין שכל שאר הצרות הם רק סימפטומים של החורבן הפנימי? אתה לא מבין שכל הנשים רחמניות בישלו ילדיהן הם סימפטום של זה שיערג במקדש השם כהן ונביא? שאין כהן ואין נביא? שאין נבואה לישראל? שאין שכינה בישראל? זה צרת הצרות! בגלל זה, מנביקת הרוח, מצרת היגון, משם מגיעות כל הצרות הפרטיות, אבל הן רק נגזרת של הצרה הכללית. על מה אתה בוכה היום שעם ישראל נמצא? שהשם לא מופיע, אין, אני רוצה שעם ישראל יופיע בעוצמה, בגבורה. או שאתה אומר, כל הסיפור פה, בלבד, אני אומר, ודאי שהוא חלק מהסיפור. רק אותה התמונה הזאת שמזכירים איזה חטוף יקר ואהוב שאנחנו בוכים עליו ואוהבים אותו. אבל הוא לא כל הסיפור, הפוך. אתה מנתק אותו מהמקור. אתה מנתק אותו מההקשר. כשאתה מצייר רק איזה סיפור פשוט פרטי, ואומר, זה כל הסיפור של מה שקרה לנו. אז אתה מנתק אותו אחד מהמקור. זה בכלל לא הסיפור. הסיפור הוא כנסת ישראל שמופיע מעל במי ההיסטוריה. יצאנו ממצרים, כן, כן, זה הסיפור. ויצאנו להופיע את שמו של השם בעולם. כן, הקדוש ברוך הוא ברא שמיים וארץ, בראשית, בשביל ישראל, בשביל שישראל שנקראו. משם זה מתחיל. הסיפור הוא בהרבה יותר ארוך, אל תגדע את הענף מהשור שלו. אל תספר סיפור חלקי. אל תביע צער פרטי כמנותק מהמקור. אז מהו הצער המקורי? על אלה איני בוכייה. על זה שאין שכינה. על זה שאין בית מקדש. אז הכל נפסיק מאז. הכל באמת שייך לשם. זה מה שאומר רבי יהושע לחכמים. אתם צודקים. אתם כל כך צודקים. אבל בפועל אתם טועים. אתם צודקים מאוד. למה אתם צודקים מאוד? כי הכל נגדע בלי בית מקדש. כל, הכל, הכל. אי אפשר באמת לחיות בלי בית מקדש. אבל זה יכול לתקוע אותנו. למה? כי אנחנו צריכים להמשיך להחיות את אותו בית מקדש שבקרבנו. אנחנו צריכים להמשיך ולהופיע אותנו. צרת הצרות הייתה החטאים והאבנות שהביאו להסתלקות השכינה. הסתלקות השכינה היא העיקר. לכן אנחנו צריכים באמת להפסיק את הכל. זה מה שאומר יהי רצון, שתבנה לנו בית המקדש. באמת בבית המקדש מתחפרים כל האבנות, כל החטאים, כל הפשעים. הכל כלול שם. חז"ל אומרים, יש הרבה ממרות כאלה בשס, אספתי רק חלקית. מיום שחרב בית המקדש, לא נראית רקיע בתארתה. שנאמר, אלביש סמיים כדרות ושק אשים כסותה. מי שחרב בית המקדש, בטל השמיר ונופת צופים. ופסקו אנשי המנה מישראל. שנאמר, הושיע השם כי גמר חסיד, כי פסו אמוני מבני אדם. רשב"ם אומר, העיד רבי יהושע, מי שחרב בית המקדש, אין יום שאין בו קללה. ולא ירד הטל לברכה, וניטל טעם הפירות. עד כדי כך, הטעם של הפירות הוא פחות מאז שנחרב בית המקדש. אז כשנחרב בית המקדש, נגדעו החיים. נגדע מקור החיים. באמת, הכל הפסיק לכאורה. אז מה אנחנו צריכים לעשות? אז מה אנחנו צריכים לחנך את עצמנו? איך אנחנו צריכים להתבונן על זה? מה זה אומר לגבינו? וזה עוסק הנפש החיים. הנפש החיים אומר, אם אתה עם מבט כזה, שבית המקדש נגדע, אז כל החיים נפסיקו, מה גדע את בית המקדש? למה באמת נחרף הבית? בוא שנייה נחשוב. מה? כי טיטוס בא והחריב אותו? למה הוא הפסיק? טיטוס זה קמח תחון. אז מה כן? אבונותינו היטו. אנחנו עשינו את זה. אומר הנפש החיים, ובאמת כי האיש החכם ויבן את זאת לעמיתו. ליבו יחיל בקרבו בחיל ורעדה בסומו על ליבו על מעשיו אשר לא טובים חס ושלום. עד איכן הם המגיעים לקלקל ולהרוס בחטא קל חס ושלום. האדם שיש לו קצת נפש בקרבו ישים לב מה המעשים שלו יכולים להגיע. הרבה יותר משהחריב נבוכדנצר וטיטוס. כי הלא נבוכדנצר וטיטוס לא עשו במעשיהם שום פגם וקלקול כלל למעלה. כי לא להם חלק ושורש בעולמות העליונים, שיהיו יכולים לנגוע שם כלל במעשיהם. אומר הנפש החיים, תקשיב, אתה לא מבין בכלל. כנסת ישראל הם נשמות כאלה, אתה רואה אותם פה על הרצפה, אתה רואה אותם פה על הארץ, אבל הנשמה שלהם איפה היא תלויה? למעלה. בכל העולמות העליונים. נבוכדנצר וטיטוס זה בובות על חוט. הם לא באמת קשורים למעלה. אז מי כן קשור למעלה? כנסת ישראל. עם ישראל. אתם, להם אין חלק בכלל למעלה. אין בכלל חלק. הם החריבו, הם רק היו הבובה שבאה לתאר את מה שאנחנו עשינו. מה שאנחנו החרבנו. רק שבחטאינו, אומר הנפש החיים, נתמעט וטש כביכול כוח גבורה של מעלה. אנחנו כביכול החרבנו את בית המקדש של מעלה. אנחנו עשינו את זה במעשים שלנו. את מקדש השם תימאו כביכול המקדש העליון. באמת כל הזמן יש יניקה של בית המקדש התחתון מהמקדש העליון. ומי טימא את מקדש העליון? נבוכדנצר וטיטוס, אין להם נגיעה בבית המקדש העליון. אנחנו טימאנו את בית המקדש העליון. ואז ממילא באה בובה והחריבה את בית המקדש התחתון. אבל זה אנחנו. ועל כן היה להם כוח לנבוכדנצר וטיטוס להחריב המקדש של מטה המכוון נגד המקדש של מעלה. בגלל שאנחנו טימאנו, לכן היה להם כוח להשמיד. כמו שאמרו רבותינו, קמחא תחינא תחינא, הרי כי אבונותינו החריבו נווה מעלה עולמות עליונים הקדושים, והם החריבו רק נווה מטה, והם החריבו רק את נווה מטה, לא את נווה של מעלה. וזהו שהתפלל דוד המלך עליו השלום, יוודע כמביא למעלה בסבך את קרדומות. הפסוק הזה בתהילים, אתם יודעים מה הוא אומר? מה דוד מתפלל? דוד מתפלל, ריבונו של עולם, תעשה שלא יחשב לעם ישראל כאילו הם החריבו את בית המקדש. את אותו בובה תחשב כאילו היא עשתה גם את בית המקדש של מעלה. כלומר, מסביר הנפש החיים, ביקש שיחשב לו, למי? לנבוכדנצר וטיטוס, כאילו למעלה בשמי מרומים הרס. אבל באמת, לא נגעו שם מעשיו כלל כנן. מצד האמת לא נגעו נבוכדנצר וטיטוס למעלה. כלום. לא יכולים לעשות שום דבר למעלה. מי נגע? אנחנו. דוד מתפלל שיחשב כאילו הם החריבו את בית המקדש. כאילו הם החריבו באמת, אבל באמת זה אנחנו. טוב, לפי זה, אנחנו צריכים להבין מה זה בעצם לבנות את בית המקדש. אמא שהחריב את בית המקדש, זה שאבונותינו היטו, ואנחנו החרבנו את בית המקדש של מעלה, אז ממילא איך נופיע את בית המקדש? אם נחיה את בית המקדש של מעלה, אם נופיע אותו, אנחנו בימים האלה צריכים להיות כאלה שמביטים את המבט האמיתי, המבט הנכון, להסתכל נכון לבית המקדש. אתם יודעים, שאלו אותי לא מזמן, למה אנחנו לא צמים בי' באב? נשאר לנו קצת הלכות אבלות, אבל בעיקר, באמת עיקר הצום, הוא בתשעה באב, לא בי' באב. למה? עיקר השריפה היה בעשירי. התחלת את הפורענות, נכון? למה אנחנו עושים בהתחלת את הפורענות? למה? תסביר לי, למה? למה לא בפורענות? מה זה התחלת את הפורענות? מה מחנכים אותנו? למה התחלת את הפורענות? שורש. בדיוק. אומר המהר"ל, על זה אני בוכה כל הזמן. אומר המהר"ל, זה הבעיה. שאנשים מסתכלים רק על העצים והאבנים, ולא יודעים לבכות על השורש. על השורש. הסיפורים של חז"ל מביאים לנו על קמצא ובקמצא חרבו ירושלים, אדם יכול לקרוא אותם ביום בערב, כשכבר יהיה אסור ללמוד תורה, הוא יקרא אותם ביום בערב, והוא יישאר בקונספציה. מה הכוונה? הוא יחשוב, אם רק קמצא לא היה הולך לבר קמצא, הכל היה בסדר. אם רק בשביעי באוקטובר היינו מצליחים להתעורר בבוקר ולדעת את הזה, אז... אתה לא מבין. זה הפוך. הצרות הפנימיות שמתחוללות בכנסת ישראל, הם אלה שמולידות את החורבן החיצוני. תתחיל לפקוח את העיניים. תצום בתשעה באב. אבל רק זרקו את הלפיד. עיקר בית המקדש נחרב בי' באב. תסתכל על השורשים. תתחיל להתרגל. להיות אחד כזה שמסתכל על השורש. לא על התוצאות. לא על מעשה בפועל. לא על זה. כמו שהגמרא מספרת, מסכת קידושין. סיפור מדהים על הגמרא מסכת קידושין מספרת על רבי אבימי. שרבי אבא הוא מספר, רוצה להראות מה זה כיבוד הורים גדול, אז הוא אומר, כגון אבימי, ברי, שהוא קיים מצוות כיבוד. מה הוא היה עושה? היה לו חמישה בני סמכי אבל לאבים בחיי אביו. לאבימי היה אבא, מבוגר שהיה אצלו בבית, והיה לו חמישה בנים, תלמידי חכמים, רציניים, בעלי כוח. וחייו האת הרבי אבאו, אומר, הוא מספר רבי אבאו על עצמו, וכאשר אני הייתי מגיע לבית, אז מה היה עושה הבן שלי, אבימי? ראית ואז אילו פתח לי, ואמר, הנה דמתי אתה. אומר, כן, כן, עד שאני, עד שאני בוא שם. עוד רגע תבינו למה אני מספר את זה. זה לא כיבוד הורים עכשיו, אבל... אומר, כן, כן, אני מגיע. תוך כדי שהוא מגיע. אני מגיע, אני מגיע, אני מגיע. כדי שחס ושלום סבא לא יעמוד בחוץ ויחשוב אף אחד לא מקשיב לי. הוא צועק, כן, 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 אני מגיע, אני מגיע. יום אחד אמר לי, אשקיין מיה. ביקש מנו אבא שלו, תשקיע אותי מים. הדעייתי לנמנם. עד שהוא הגיע, נרדם, כבר התאפץ על הספה. זה קורה, אנשים מבוגרים, מבקשים מים, נרדמים, ככה. מספר את הגמרא, גחין, קי עלה, עד איתה. עכשיו מה היה צריך לעשות? להניח את זה במטבח. אם יתעורר, אני מבקש, לא, אבל זה צער. אם הוא יקום, יראה שלא הבאתי את זה, יצטער, הוא ירצה את זה. מה עשה? עמד עליו, ככה, בלי לזוז, עד שיתעורר. גחין עלה, קי עד איתה. רבי אבים, ביטול תוירה. מה קרה? הייתי יכול עכשיו לשבת ללמוד איזה כמה מסכתות. אומרת הגמרא, הסתיה מילתה ודרש אבים ממזמור לאסף. היה לו סייעתא כזאת גדולה בזכות הכיבוד אב ואם, דרש מזמור לאסף. מה, איזה מזמור לאסף?
נהי.
מה?
נהי.
נהי. מזמור לאסף, אלוהים, באו גויים בנחלתך, תמאו את היכל קודשך, שמו את ירושלים לעיים. מזמור לאסף? כן. אומרת הגמרא, אומר רשי, אומר כולם, כולם פרשים, אומרת הגמרא, מזמור לאסף. קינה לאסף. מה הוא דרש? כאילו, רק הגמרא שם מסיימת ודרש מזמור לאסף. מה הוא דרש? שלוש שיטות בראשונים שם. תוספות מביא שהוא פשוט לא ידע אותו, ואז הבין אותו. רשי גם מביא את הפירוש הזה. אבל הוא מביאים שתיהם גם יש מפרשים. ויש מפרשים, וזה ציטטתי לפניכם, שהוא לא רק עכשיו הבין את הפסוקים, עד עכשיו הוא תקוע היה בפסוקים. לא, הוא הבין בעיה בהרבה יותר יסודית, שמקרא זה לבדו דרש מזמור לאסף. רק את המילים, לא את כל המזמור. הפירוש הראשון אומר, את כל המזמור הוא עכשיו דרש, את כל הפלפולים שם, מלבים, רשי, הכל היה לו שם, מצודות. לא, לא את זה. רק את המילה מזמור לאסף, את זה ממש הוא דרש. למה צריך לדרוש? קינה לאסף מביילה, ודרש כך שאסף אמר, שאמר אסף שירה, על שקילה הקדוש ברוך הוא חמתו בעצים ובבנים שביתו, ומתוך כך הותיר פלטה בישראל. שמלא כך לא נשתער משונאי ישראל שריד. וכן הוא אומר, קילה השם את חמתו ויצא את אש בציון. רבותיי, מזמור לאסף אומר לנו, פקח את העיניים. החורבן שעליו אנחנו בוכים, זה לא אובדן של עצים ואבנים. הפוך! העצים ואבנים זה הפתרון, חס ושלום. זה כבר תחילת הפתרון. סיבת החורבן נעוצה בזה שאתם לא חייתם את ירושלים, בזה שעשיתם אבונות, בזה שהחרבתם את בית המקדש של מעלה. עכשיו החורבן של מטה הוא תחילת הכפרה. ותחילת התהליך, זה יהיה תהליך ארוך, תהליך של 2,000 שנה, תהליך ארוך טווח. אבל קודם כל צריך לשרוף את בית המקדש, כדי שתבין שהעצים והאבנים האלה, הם מתחילים משכנתי בתוכם. משם מתחילה כל הציווי על עשיית מקדש, קודש ומקדש, ועשו למקדש ושכנתי בתוכם. תפסיק להתאפס לדברים החיצוניים. מזמור לאסף. גבלת, אני לא מאמין. אלוהים באו גויים בנחלתך. כן, התחיל הפתרון. התחיל הפתרון. פה מתחיל הפתרון, פה עם ישראל מתחיל לצעוק. אתם יודעים שהיו באים לירמיה, ירמיה מספר, אנחנו אומרים גם את הקינה הזאת באיכה. איכה לשם, איכה למונה, איכה למונה, אנחנו נשארים את הקינה הזאת. איכה לשם, איכה לשם, אמא. היו אומרים לירמיה, תפסיק לבלבל אותנו, תפסיק להגיד לנו, אתם לא עושים טוב. הנה, הבית מקדש פה עומד. איכל השם, איכל השם. אומר להם ירמיהו, איכל השם? איכל השם! הוא אומר להם, אתם מסתכלים רק על בית מקדש שנמצא פה למטה, שעדיין קיים, עדיין לא הגיע הבובה והרסה אותו? אני מסתכל על איכל השם האמיתי, על בית מקדש של מעלה, שאותו אתם מחריבים במעשים שלכם. על זה אני בוכה. על החורבן של הרוח, על החורבן של הקדושה, על זה אני בוכה. ואתם נתפסים לעצים ואבנים לצעוק, היכל השם, היכל השם. את זה אנחנו צריכים לעורר. את זה אנחנו צריכים לקסוף. בכל החורבן הזה אנחנו צריכים לרדוף המגיד מקוז'ניץ. מה אומר המגיד מקוז'ניץ? כל רודפי הישיגוה, כל רודף י' ק' ישיג ו' ק'. כל מי שירדוף בימים האלה את הצד הפנימי, את הצד המסותר, שיהיה צדיק נסתר. מה זה צדיק נסתר? לא שאף אחד לא רואה אותו. צדיק שעוסק בנסתר. זה צדיק. בצדדים הנסתרים של החיים. זה צדיק נסתר. אנחנו צריכים להיות אנשים צדיקים נסתרים. לא עושה להתחבות בחדר, לא עושה את להניח תפילין של רבנו תם בשקט ושאף אחד לא רואה. זה לא הנקודה. הנקודה היא לעסוק בצדדים הפנימיים של החיים. להיות כאלה שרואים את המבט הפנימי. לקסוף לירושלים תכלית הכוסף. לבניין הרוחני הזה. לשם אנחנו צריכים לכוון. על אלה אני בוכיה. על אלה אנחנו צריכים לבכות. כמו שאומר הכוזרי, כי ירושלים אמנם תיבנה כשיכספו בני ישראל לתכלית הכוסף, עד שיכוננו אבנה ואפריה. זה הפוך על הפוך. אנחנו לא מתפללים לאבנים ולאפר. אנחנו רוצים את מדרגת ירושלים עד שהיא תיבנה. עד לאפר ולאבנים. שזה יגיע עד לאפר ולאבנים. אבל לא מתחילים מאפר ואבנים. יאללה, בואו נעלה. נעלה עכשיו. כן, תבנה בפנים. עד שזה יגיע לגילוי החיצוני. וזה אני זוכר שבתשעה באב האחרון, שממש ככה כמה ימים לפני, כמה חודשים לפני הפטירה של הרב מרדכי, אז אני זוכר שהוא קרא איתנו את הפסקה של נחמו נחמו עמי, שהרב קוק כתב על תשעה באב. אני זוכר שלא הצלחנו לגמור את זה, שהוא קורא ובוכה, וקורא ובוכה, וקורא ובוכה. וככה נסיים בנחמו נחמו עמי. נחמו נחמו עמי. אומר הרב, אבל עוד כתוב בכתב של אש גחלת שחורה. חרוטים על לבנת פני אותיות השאלה הגדולה שחזרתי להגות נחיים ביום אמר של אבלנו הגדול, ואיך אנחם? נכון, זה כתוב, נחמו נחמו עמי. אבל איך? איך אני אתנחם? שהרי אם היה שברי רק שברון של עם גולי השוק מארצו נדף, אולי הייתי חושב לנטפת התחומים את אשר הראה. בנים בונים, באים בקץ הימים, ומיישבים ארץ שוממה. אומר הרב פה, מסביר, אם הייתי חושב שכל הצרות זה שאין לנו מקלט בטוח. זה הסיפור של עם יהודי, שתמיד רודפים אותו, הוא חמוד כזה ומסכן, ואז הוא מגיע לארץ. אז הייתי יכול להתנחם. אם זה כל היה השבר. אז הייתי יכול לראות את כל מה שהרב זכה לראות. את העלייה הראשונה, העלייה השנייה, זכה לראות קצת שיריים מהדברים האלה. אז הייתי רואה את זה, ומתנחם. ומתחיל להתנחם. אבל זה לא שברי. שימו לב מה ממשיך פה הרב. הוא אומר, בכל זה, ממשיך, אני מדלג קצת, יש ערך של אחוז לחשוב נחשבים לעומת היגון, אבל מה נעשה? בעת אשר התייצב לידינו היגון הקודר של נביקת הרוח, הלו זהו העומק שבקוס יגוני, ומה יוכלו לחמם, נחומי מפעלים, ובנייני חורבות לשעשע נפשיים בתוך הבניין ענני רואה שיוקדת הולכת ומארסת. אומר הרב, על מה אני בוכה? אני לא בוכה על מה? על הצד החומרי של עם ישראל. אני בוכה על אם יהרג במקדש השם כהן ונביא. על איך אין לנו מקדש, איך לנו קשר לקדוש ברוך הוא, על זה אנחנו בוכים. על השכינה שהסתלקה מאיתנו. אז איך אני אתנחם? איך? איך תנחם אותי בכל מיני תהליכים חומריים שקידמו אותנו? אם על נביקת הרוח אני בוכה. מעוז האומה, עודה והדרה, יפת כבודה וססון וזל, הוא באמת רק רוח קודשה, המתגלה במשמרת חייה. אור תורתה, אשר בעדה באו באש ובמים. בשביל זה הגענו לפה. בשביל זה מסרנו את הנפש. כדי לבנות ברוח. אנחנו מסתכלים על המציאות שלנו היום, ואנחנו אומרים, אז הכל בסדר, מה חסר לנו? חסר גם חסר. החיים הפסיקו, אומר רבי יהושע לפרושים, אתם צודקים. אין לנו חיים באמת. אנחנו צריכים לקסוף לירושלים. וכמה שיותר נבקיע על ירושלים, כמה שיותר נחשוף על ירושלים, כך ירושלים יותר תיבנה בנו. יותר תיבנה בנו, ומלא גם נגיע עד לרצות את הפרה ואת הבניה. עד שבעזרת השם בית המקדש יגיע עד לבניין השלם שלו. אנחנו מתפללים בעזרת השם שתשעה באב, לא יודע אם יגיע, אולי שיבנה בית המקדש לפני שהוא ייכנס. וגם אם הוא יגיע, אז שזה יהיה תשעה באב האחרון שלנו, שנבכה על בניין ירושלים, ושהקדוש ברוך הוא יראינו בגאולה שלמה, במהרה בימינו, נזכה לבניין בית המקדש במהרה בימינו השם.